כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת יבמות פרק שני, בדף תתוו עמוד א', בעיצומה של ההלכה י' א'. אומר הירושלמי מתנית הפליגה על רב, לכאורה יש מהברייתא הבאה, יש מהמשנה הבאה, קושיה על שיטת רב. אתמול ראינו שיש מחלוקת, מעדין אדם שאומר אני קידשתי את האישה, והיא אינה זוכרת למי התקדשה. האם הוא נאמן או לא? רב סבר, שאדם אומר אני קידשתיה, נאמן אפילו לקונסה. ולא במשנתנו ראינו המביא גט ממדינת הים, ואמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, מכיוון שאילולה שאותו שליח היה אומר את אותו משפט, בפניי נכתב ובפניי נחתם, הרי שהגט הזה לא היה כאשר נמצא שכל כשרות הגט תלויה על בסיס אותה אמירה של אותו אדם, ומכיוון שכך לא יישא את אשתו, ומשמע מכאן בניגוד לשיטת רב, שמכיוון שסומכים רק על עדותו, אסור לו לישא אותה. בניגוד לשיטת רב שאמר שאדם אומר אני קידשתי את אותה אישה, למרות שרק על פי מאמר פיו, רק על פי עדותו, הוא מעוניין לישא אותה, ולא לכל העולם היא אסורה. שרי אמרה שנתקדשה והיא לא זוכרת למי התקדשה, ובינתיים היא אסורה על כל העולם, אלמלא עדותו של אותו עד. אומר רב שמותר לה לכנוס בניגוד למשנתנו. מתרץ הירושלמי תמן, המשנה שלנו, שאומרת שאותו שליח שהביא את הגט ממדינת הים, ואמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, לא יישא את אשתו, כיוון שמדובר שהוחזקה אשת איש בפני הכל, שרי אותה אישה היא בחזקת נשואה, ואין ויכוח על כך שהיא הייתה נשואה. מכיוון שכך, הוא בא כעת אותו אדם, אותו שליח, שבא עם הגט, הוא בא להוציא אותה מחזקת אשת איש, ולהחזיק אותה כאישה פנויה, מכיוון שכך אין לו נאמנות. ברמחה בסוגייתנו, לגבי אותו אדם שאומר קידשתי את ביתי, ובא אדם אחד ואמר אני קידשתיה, או לגבי אותה אישה שאמרה נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי, הרי לא הוחזקה אשת איש אלא בפני שניים. הרי כל העולם לא יודע שאישה נשואה, שהרי זה עתה היא התקדשה, ואפילו היא לא יודעת למי התקדשה. אם כן, איך שיבואו שניים ויאמרו זהו שקידש, ובינתיים אותו אדם שאומר אני קידשתיה לא בא להוציא מחזקת אשת איש, שהרי אף אדם בעולם לא יודע שאשת איש, ולכן כאן גם עד אחד יכול להיות נאמן. מתנית הממשיך הירושלמי ומקשה, המשיך המשנה פליגה על שיטת רבי יוחנן. ויש לציין שהפני משה וקורבן הידה גורסים כאן מתנית פליגה על שיטת שמואל. אומרת המשנה, זה אומר אני קידשתיה, ואדם אחר אומר, וזה אומר אני קידשתיה, מכיוון שיש ספק לגבי אותה אישה מקידש אותה, שרבה אומר קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתיה, ויש כאן שני אנשים, וכל אחד אומר אני קידשתיה, לכן שניהם נותנים גט מספק, שהרי איננו יודעים למי התקדשה. ואם רצו, אחד נותן גט, והאחר ואחד כונס. משמע מדברי המשנה הזאת, לא כשיטת שמואל, שהרי משמע מדברי המשנה, שאותו אדם שאומר אני קידשתיה, נאמן אפילו לכנוס, בניגוד לשיטת שמואל שסבור, שאם האבא אומר קידשתי את ביתי ואיני יודע למי, ובא אדם אחר ואמר אני קידשתיה, הרי שכל נאמנותו זה רק לתת גט ולא לכונסה, כי אנחנו חוששים שמה עיניה נתן בה, שמה עיניו נתן בה. ואם כן, משמע מהמשנה דלא כשיטת שמואל, שהרי המשנה מתירה אפילו לשאת אותה לאישה. מתרץ הירושלמי פתא לשמואל יעמיד את המשנה, שמדובר באומר לאחד משני אלו קידשתיה, כלומר אותו אבא לא אומר באופן כללי קידשתיה ואיני יודע למי קידשתיה, אלא אבא אומר לאחד משני האנשים הללו קיבלתי קידושין. ובאופן כזה, באומר האב לאחד משני אלו קידשתיה ורק איני יודע איזה הוא, לכן באופן כזה גם שמואל מודה שאם אחד מהם רוצה לכנוס הוא יכול לכנוס. אולם באופן כזה שהאב אומר קידשתי ואיני יודע למי קידשתי, גם יבוא אדם ויאמר בנחרצות ובאופן בטוח למדי אני קידשתי, הרי שהוא יהיה נאמן רק לתת לגט ולהתיר אותה לשוק, אבל לא לקונסה. ממשיך הירושלמי ואומר רבי זעיר, אמר רבי יסה בשם רבי יוחנן, מה הדין אם באו שני אנשים וכל אחד אומר אני קידשתי? וראינו כעת במשנה שאו ששניהם יתנו גט, או שהראשון ייתן גט והשני יכול לשאת אותה לאישה. מה הדין אם קדם אחד מהן וכנס לפני שראהו נתן גט? הדין הוא אומר הירושלמי בשם רבי יוחנן, אין מוציאין מידו. והקורבן הידע כאן גורס שמוציאין מידו, מכיוון שהוא נשא אותה באיסור שהרי שמה היא נשואה ישת איש לראהו שאומר בביתך אני קידשתי אותה. מה הדין ממשיך הירושלמי ואומר? הדדת אמר, באיזה מקרה הדין הוא שמוציאין מידו? זה דווקא כשזה אומר אני קידשתיה, וזה אומר אני קידשתיה ועדיין לא התירו לה להינשא. וקדם אחד מהן וכנס עם אחד מהם קדם, ונשא אותה לאישה רשועה עשה איסור ולכן מוציאין מידו. אבל מה יהיה הדין אם בא ואמר אני קידשתיה והוכנסה? ולאחר שכבר נשא אותה לאישה ביתר, שרו אומר אני קידשתי אותה לפי שיטת רב אסי, שרב אסי סובר שכשאבא אומר קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתיה, הרי שאם בא אחד וטוען בנחרצות שהוא קידש, הוא יהיה נאמן. מה יהיה הדין אם לאחר שהוא נשא אותה לאישה כשיטת רב אסי, הוא בא אחר, כעת באדם אחר ואמר אני קידשתיה, לא כל הימנו, אין לו נאמנות בטענתו לאסור את האישה על הראשון שכבר נשא אותה. ותעני כן וכך אכן מבואר בברייתא שאומרת אם מי שכנסה, כמובן כנסה ביתר, באחר ואמר אני קידשתיה, לא כל הימנו אין לו נאמנות לאסור את אותה אישה על זה שכבר נשא אותה לאישה. ממשיך הירושלמי לבאר את הסיפה של המשנה, למדנו אתמול במשנה, בהלכה יהודה א', רבי יהודה אומר אם עד אחד אומר הרגתיו לא תנסה אשתו כלל. מה הסיבה מבאר הירושלמי? מדוע העד אינו נאמן? מה נפשך? יקטלה, אם הוא הרג אותו, הרי החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו, אין לו נאמנות להעיד שהוא בעצמו הרג, שרים הוא חשוד על רציחה, הוא לא נאמן. ואם לא קטלה, אם הוא לא הרג אותו, אז אם כן בחיים הוא, הבעל חי, ולכן האישה אסור לה להינשא שהרי בעלה חי, יש את איש. אבל מה הדין אם העיד אומר, הרגנו מעתה קטלה, יש לו נאמנות מדוע? כי אין כוונת הבעל לומר אני רצחתי. לכוונתו לומר, אני הייתי בן חבורה שהחבורה רצחה אותו, ולכן באופן כזה תנסה לאחרים ולא לו. והסיבה שאסור לה להינסה לו, כי אז יהיה לו תמריץ לשקר בכדי לשאת אותה לאישה. אבל כל זמן שהוא לא נושא אותה לאישה, הרי שעל סמך החזקה של אין אדם חוטא ולא לו, אין אינטרס לאדם לשקר, כאשר הוא לא מרוויח מאותה עבירה, הרי שלכן על סמך עדותו של אותו אדם, מותר לאותה אישה להינסה לאחרים. אמרו לפני רבי יהודה מעשה בליסטים אחד, שנתפס בקיסרין שבקפודקיה, ולאחר שנתפס, נגזרה עליו מעט השלטון מיטה. אם כשהוא יוצא להרג, רגע לפני שתלו אותו, שהרגו אותו, אמר להם צאו ואמרו לאשתו של שמעון בן כהנה, שהרגתיו בכניסתו ללוד, כלומר אני רצחתי את שמעון בן כהנה, ולכן אשתו מותר לה להינשא, ושלא תישאר בעגינותה. הוא בא מעשה לפני חכמים וקיימו את דבריו, כלומר קיבלו והאמינו לעדותו של אותו ליסטים שהעיד שהוא רצח את שמעון בר כהנה, ועל פי עדותו התירו את אשתו להינשא. אומר הירושלמי, לדעת רבי יהודה אם העד אומר הרגתי ואינו נאמן, ואם כן יש ממעשה זה קושייה על רבי יהודה וראיה לשיטת חכמים במשנתנו. השיב רבי יהודה על טענה זו, אמר להן רבי יהודה משם ראיה, ועלו לא אמר אלא הרגנו, הוא לא אמר אני הרגתיו, כי אם הוא היה אומר אני הרגתי באמת לא היה לו שום נאמנות, אלא מדובר שהוא אמר הרגנו ולכן הוא נאמן, כי הוא לא אומר אני רצחתי, הוא אומר הייתי חלק מקבוצה שהקבוצה היא זאת שרצחה. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה י"ב. אומרת המשנה, החכם שאסר את האישה בנדר על בעלה, כלומר אותה אישה נדרה הנאה מבעלה ועל ידי כך נאלצה להתגרש, וכשבא לחכם בכדי להתיר את הנדר, בכדי שהיא לא תיאלץ ולא תהיה מחויבת להתגרש, הרי שהחכם לא מצא לה היתר לנדרה, ולכן היא הייתה מחויבת להתגרש. באופן כזה הרי זה לא יסיין, אסור לחכם לישא אותה לאישה, שהרי יחשדו אותו שהסיבה שלא מצא פתח לאותו נדר, זהו מחמת שחשק באותה אישה. מה הדין ממשיכה המשנה ואומרת, מענה או שחלצה בפניו? הדין הוא שקטנה יתומה, שישואה אמה או אחיה, או שהאבא שלה כבר הסיא אותה התגרשה, וכעת האב מסיא אותה שוב, הרי שהניסויים הללו תופסים רק מדרבנן ולא מדאורייתא כל זמן שהיא קטנה ולא גדלה, ובאופן כזה היא לא חייבת גט, אלא די בכך שהיא תמען בפני בעלה, ותאמר בפני בית הדין שהיא אינה מעוניינת בו, הרי שלא רק שהיא מגורשת, אלא יקרה את נישואיה רטרואקטיבית, והיא למעשה לא נחשבת כגרושה, ולכן גם יהיה מותר לה בעתיד להינשא לכהן. באופן כזה אם היא מענה או חלצה בפניו בפני אותו חכם, היא סיינה, כלומר באופן כזה אין ניסו לחכם לשא אותה לאישה והסיבה, מפני שהוא בית דין, שהחכם הוא בכלל בית הדין, שהרמיון וחליצה נעשים רק בפני שלושה דיינים, ואין מקום לחשוד ששני הדיינים האחרים שיתפו פעולה עם אותו דיין, בכדי שהוא יישא אותה לאישה. מה שאין כנדרים, שהרי היתר נדרים הוא אפילו ביחיד מומחה, לכן יש מקום לחשוש, אם אותו חכם לא מצא היתר לנדר, שיהיה אסור לחכם לישא את אותה אישה, שהרי הכל תלוי בו. וכולן אומרת המשנה, המביא גט ממדינת הים, או אדם המעיד לאישה שמת בעלה, החכם שאסר את האישה בנדר. אם היו להם נשים בזמן הבאת הגט, או בשעת קבלת העדות, או החכם בזמן שלא הצליח למצוא פתח להתיר את נדרה של האישה. ולאחר מכן מתו נשותיהם של החכמים הרי שמותרות להינשא להם, והסיבה שבוודאי אין מקום לחשוש, שהוא היה נשוי ותכנן חלילה את מותה של אשתו, שהרי הוא לא ידע בוודאי שהיא תמות. ולכן באופן כזה הוא יהיה נאמן אם אשתו נפטרה לאחר מכן לישא את אותה אישה. וכולן, כל הנשים הללו שאסור להן להינשא, לאותם החשודים, לשליח, לעד ולחכם, שנעשו לאחרים, אם הם הלכו ונישאו לבעל אחר, ונתגרשו או שנתאלמנו, הרי שמותרות להינשא להן, כלומר אם החכם לא מצא פתח לאותה אישה, שעדינו שאסור לחכם לישא את אותה אישה, הלכה אותה אישה התחתנה עם אדם אחר, אותו אדם או גירש אותה, או שהוא נפטר והיא התאלמנה, הרי שבאופן כזה מותר לה להינשא לחכם. וכולן, דין נוסף, מותרות לבניהם או לאחריהן של אותם חכמים, שרחל כאן הכלל של אין אדם חוטא ולא לו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. אומר הירושלמי החכם שאסר את האישה בנדר על בעלה, הרי זה כך ראינו במשנה לא יישאנה, והסיבה לכך, אומר אני, לכך מתכוון מתחילה יש מקום לחשוש, שאנשים יחשדו את אותו דיין, שהסיבה שלו מצא פתח לאותה אישה בכדי שבעלה יגרשה, ואותו חכם יישא אותה לאישה. אולם העדין מענה או שחלצה בפניו יישאנה, והסיבה מפני שהוא בדין, שהרי אין החכם סמכות לבד לעשות את החליצה או את המיון, אלא החכם הוא חלק מהרכב של שלושה דיינים, ובוודאי שאין לחשוד ששני הדיינים האחרים ישתפו איתו פעולה מפני שהוא חשק באותה אישה, שאין שניים מצויים לחטוא מפני אחד. תמן תנינן מביא הירושלמי משנה ממסכת בבא מציעא שאומרת, המפקיד פירות אצל חברו, אפילו הן עובדין, כלומר הפירות החלו להירכב אצל הנפקד, לא ייגע בהן, אסור לשומר למוכרן, והסיבה שאדם מעדיף את הפירות שלו, למרות שחלקם כבר הרכיב, מאשר ליטול את הכסף ולקנות פירות בשוק. רבן שמעון בן גמליאל אומר, ימכור בפני בית דין, מפני השב הוועידה לבעלים. למדנו מכאן, שבבית דין אין חשש שישקרו. אמר רבי אבא בר יעקב בשם רבי יוחנן, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שמותר לו למכור בפני בית הדין, ובית הדין יעמוד בכמה עליו למכור את הפירות. שואל הירושלמי, מה יהיה בדמים, מה יעשה אותו שומר בכסף שקיבל ממחירת הפירות? מתרץ הירושלמי רב יהודה אמר, יש בנידון זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון. נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא מאדם אדם שמצא מציאה, שאותה מציאה היא בגדר דבר שאוכל ואינו עושה, כגון תרנגול זכר. אין תועלת בלהחזיק אותו חי, שר הוא לא מטיל ביצים. הדין הוא שהוא מוכר את אותו תרנגול. ונשאלת השאלה, מה עושה אותו מוצא? מה עושה שומר העבדה בדמי התרנגול הזכר? רבי עקיבא סבור שהיה לו להשתמש בהם, ואולם רבי טרפון סבור שמותר לו להשתמש בהם, והסיבה, בכדי שהוא יהיה על אותן מאות בגדר שומר שכר, שהרי בזה שמותר לו להשתמש בהם הוא מוגדר כשומר שכר, ואז תהיה שמירה טובה יותר לאותן מאות. ודין דמי הפירות הוא כדין דמי העבדה, ולכן לפי רבי עקיבא יניחם ולדעת רבי טרפון ישתמש בהם, כך יהיה הדין בסוגייתנו, כך מסכם הירושלמי. תני מביא ירושלמי ברייתא אומרת בית דין, אם בית הדין הורה לאותו מוצא או לאותו נפקד למכור את הפירות, הדין הוא שלא ייקחו, אסור לבית הדין לקנות לעצמם את הפירות, שיש מקום לחשוש שיצא לעז על בית הדין שהסיבה שהוא הורה למכור את הפירות מפני שהוא רצה את אותם פירות. רבי עקיבא אמר רבי חייא ברבי שבתאי מה כשהקשה אחר התמר מענה או שחלצה בפניו יישאנה מפני שהוא בית דין. הלא במשנתנו ביבמות למדנו, שאם האישה מענה או חלצה בפני בית הדין, הרי שמותר לאחד הדיינים לישא את אותה אישה, כי אין מקום לחשוש שכל בית הדין ישקר. ואם כן נשאלת השאלה מדוע שבית הדין הורו למכור את הפירות, אסור לדיינים לקנות את הפירות, הלא ביבמות במשנה למדנו שאין מקום לחשוש בהרכב של בית הדין שישקר, אלא רק בדיין יחיד. מתרץ הירושלמי אמר רבי יוסי תמן לגבי פירות, המקח דרכו להשתלש, מכיוון שהפירות פעמים שהם מתייקרים מאוד מהר, הרי שבאופן כזה ייתכן שכל הדיינים ירוויחו מקניית הפירות. כל דיין ודיין ירוויח. ברמחה, מה שאין כן לפנינו באותה אישה שמיינם בפני בית הדין, אם אותו דיין ניסה אותה לאישה, הרי ששני הדיינים האחרים אין להם כאן אינטרס, אין להם כאן עניין באותו דבר, הם לא נוגעים, אין להם קרבה לאותו פסק הלכה, אין להם רווח מזה, ולכן אין מקום לחשוש ששני הדיינים ישקרו בשביל אותו דיין שלישי, מה שאין כן בפירות, שלושתם עשויים עלולים להרוויח. למדנו במשנה וכולן שהיו להן נשים ומתו מותרות להינשא להן. למדנו במשנה שאם אותם דיינים הורו את מה שהורו, או אותו דיין שלא מצא פתח לאותה אישה, או אותו דיין שהורה מה שהורה, הדין הוא שאם היה לו אישה באותו זמן, ולאחר מכן אשתו נפטרה, הרי שמותר לו להינשא לאותה אישה שלא מצא פתח לנדרה, כי אין מקום לחשוש שהוא לא מצא פתח בכדי להישא את אותה אישה. אומר הירושלמי, לא אמרה אלא מתו. האם נתגרשו? לא, אם הדיין נתגרש לאחר מכן, בוודאי שיש מקום לחשוש שהוא תכנן את הגירושין באופן כזה שהוא יוכל לישא את אותה אישה. אולם מיטה בוודאי שלא שייך לתכנן מראש. וכולן, ממשיך הירושלמי ומבאר את הפסקה האחרונה במשנה, ראינו וכולן שניסעו לאחרים, עם אותה אישה שהדיין לא מצא פתח לנדרה, הלכה וניסית לאדם אחר, נתגרשה או נתלמנה, הרי שמותר לה להינשא לאותו דיין, והסיבה מביאה ירושלמי שאין אדם מצוי לחתו בשביל לאחר זמן. ראינו בהמשך המשנה וכולן מותרות לבניהן ולאחריהן של החכם, הדיין או העד, והסיבה שאין אדם מצוי לחתו לא מפני בנו ולא מפני אחיו, אין האדם אינטרס לחתו בחטא כזה בזמן שהוא לא מרוויח מאותו חטא. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי להיום. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.